תורה שבעל פה. אפשר לומר שהפעם זה יום גדול, מדוע? כי הרי עד עכשיו אנחנו עסקנו בתולדות שני החלקים הראשונים של התורה שבעל פה. הלו הם, אפשר לפתוח גם את החלון הזה, מותר. אני לא מאמין למסגן הזה, עד שאני לא אראה תוצאות, אני מבקש לפתוח את החלונות. אפשר בבקשה לפתוח את החלון, או שאני אעשה את זה בעצמי? אז נבדוק. אם תהיינה תוצאות, אני מוכן לסגור את החלון. ובכן, אנחנו עד עכשיו עסקנו בשני החלקים הראשונים של התורה שבעל פה. כפי שהזכרנו תמיד בשיעורים הראשונים, יש שלושה חלקים לתורה, נכון? הלו הם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותורת הסוד, כן? תורתו של משיח. מה המאפיין של החלוקה הזאת? קודם כל הזמן. כלומר, מה שכתוב הוא שייך לעבר, מה שבעל פה שייך להווה, משהו של משיח שייך לעתיד. כן, סוד הוא דבר שעתיד להיגלות. כמו כן, גם למדנו שהתפקיד של כל אחת משלושת התורות הוא תפקיד אחר. התפקיד של התורה שבכתב הוא ללמד אותנו את סוד ההיסטוריה, כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בהשגחה הכוללת. התורה שבעל פה תפקידה ללמד אותנו, מה תפקידה של התורה שבעל פה? לא, אז אם אתה אומר ככה שזה הפירוש של התורה שבכתב, סימן שנכשלתי בכל מה שאני מלמד כבר חצי שנה. מסקנה, אולי כדאי שאני אפסיק ללמד, כי אני מורה גרוע. אם אחרי חצי שנה שאתה שומע את השיעור הזה, זה מה שאתה אומר, אז זה סימן שאני מורה גרוע. נכון? טוב, אז בשביל מה יש תורה שבעל פה? אולי מישהו יציל בכל זאת את השיעור? יפה, לדעת מה לעשות. זאת אומרת, זה ההלכה. ההלכה זה התורה שבעל פה. בעוד שהתורה שבכתב מלמדת את סוד ההיסטוריה, התורה שבעל פה מלמדת את ההלכה. אוף, השיעור ימשיך להתקיים. התורה השלישית, החלק השלישי של התורה, תורת הסוד, תורה של משיח, בא ללמד אותנו מיהו הקדוש ברוך הוא. ללמד אותנו עליו. ולכן יש חלוקה כזאת. ממילא יש גם ספרות יסוד של כל אחד מהענפים האלה. ספרות היסוד של התורה שבכתב נקרא לה תנ"ך. האמת היא שאין עוד. זה מה יש. עסקנו הרבה בתולדות התנ"ך, כתיבת התנ"ך, עריכת התנ"ך, משמעות התנ"ך. עסקנו עוד יותר בחלק השני, דהיינו התורה שבעל פה. ספרות היסוד של התורה שבעל פה זה ספר המשנה. כן? זה הספר המרכזי, אם כי לא היחיד, של התורה שבעל פה, ומסביב לו פירושים ומקבילים. בסדר? כולל תלמוד בבלי וירושלמי, תוספתא, מחילתא, ספרא, ספרי. הפוסקים, המוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים, והדף של פרשת השבוע. כל אלה שייכים לתולדות התורה שבעל פה. מה? אס-אמסים. עד שהגיעו לאס-אמס, שהוא כידוע הנחש. נחש. זה כתוב מפורש בבראשית רבה. ששליח גדול עבד לו לאדם הראשון, כי אלמלא חטא היה משגר את הנחש מקצה העולם ועד קצהו ומביא לו אגרות. נכון? ולכן הנחש שהוא הסמך מם, הוא הסמך ממס. זאת אומרת, יש, אם כן, המשך, זה התיקון של הנחש. והחלק השלישי, תורת הסוד, ספר היסוד של כל התורה הזאת הוא ספר זוהר. עד כאן ברור? טוב. אלא שגם בתורת הסוד אנחנו מחלקים אותה לשני חלקים. תורת הסוד הגלויה ותורת הסוד הנסתרת. בסדר? יש נגלה שבסוד וסוד שבסוד. מה זה ה... מה? מה אתה רוצה? נכון.
בסדר, למה אתה כסד אחר לא עפור? היום עושה את זה. אתה יודע מי, אתה יכול להמשיך קדימה.
יש נטייה כזו היום.
אתה שואל את השאלה דיללן. הרי אמרתי שתורת הסוד מלמדת אותנו מי הקדוש ברוך הוא. לכאורה, היה צריך לשים את זה בהתחלה. נכון? והנה, שמים את זה בסוף, הכיצד? פעם אחת ילד שאל את הרב צבי יהודה, מדוע אומרים את התשובה לפני השאלה? אין כאלוהינו, ואחרי זה שואלים מי כאלוהינו. היית צריך להתחיל קודם כל מהשאלה, מי? כאלוהינו? ואחרי זה להגיד, אין כאלוהינו. נכון? ענה הרב צבי יהודה, רק אחרי שאדם יודע שאין כאלוהינו, הוא יכול לשאול מי כאלוהינו. כלומר, אנחנו צריכים קודם כל לדעת מה המסקנה. ואז מתוך כך אתה יכול לדעת גם מה השורש. אבל להיפגש עם השורש ישירות, אינך מסוגל. וכי אתה יכול להכיר את מי שאמר והיה העולם, בלי להכיר את עולמו או את תורתו? הלאה. אם כן, תורת הסוד, כפי שאמרנו, מתחלקת אף היא לשני ענפים. הנגלה והנסתר. הנגלה שבסוד, הוא מה שאנחנו מכנים בשם, אתה יכול לסגור את החלון אם אתה רוצה, אבל הוא כבר עושה את זה. טוב. התורת הנגלה שבסוד הוא מה שמכנים בספרות הכללית בשם מחשבת ישראל, וזה ראש מה שיש כאלה שמכנים את זה באקדמיה הפילוסופיה הדתית של היהדות, מה שאנחנו מכנים פה בבית המדרש בשם לימודי אמונה. אם כן, יש הצד החיצוני של התורה הפנימית, הוא הנקרא לימודי האמונה, וגם לו יש היסטוריה משלו, ספרות משלו. בנוסף לכך, יש ספרות של החלק היותר פנימי, מה שנקרא תורת הסוד או קבלה במידה מסוימת, וגם לזה יש ספרות והיסטוריה. עד כאן ברור? טוב, אז עכשיו אנחנו נלמד. מה? מה הספרות של הנסתר? הזוהר. יש גם קבלה מעשית. אתה כבר מדבר על ענפים. אתה מדבר על ענפים. הבה נרד מן הענפים, נחזור אל השורשים. כן, מה אתה רוצה?
בעניין הכרת אלוהים, אז בתנ"ך יש הרבה מאוד אינטראקציה בין אלוהים לבני אדם, הוא מדבר, הוא מביע
רגשות. שאלה נפלאה אתה שואל.
הוא פועל, אז לכאורה אפשר להכיר אותו.
יפה, אתה שואל אם כן. מה יש פה את חוכמה לדעת את השם? הרי בתנ"ך הוא כל הזמן מדבר. אז מתוך התנ"ך אפשר לדעת מי צודק. בזמן הנבואה, תורת הקבלה היא בעצמה הנבואה. אבל אנחנו חיים בעידן הפוסט-נבואי, ואז יוצא שאלוהים נסתר מעינינו ונגלה בחוכמה. בסדר? שאלתך אכן הייתה במקום. ובכן, הבה נשוב אל העניינים. תורת ה... לימודי האמונה. יש לה כמובן היסטוריה, אפשר להתחיל את זה מהתנ"ך, להמשיך את זה דרך המדרשים, אבל בשיעורים הראשונים כבר עסקנו הרבה בספרות התנ"כית ובספרות המדרשית. נכון? משום כך, אני אתחיל מהמאוחר, דהיינו מימי הביניים. כי צריך איכשהו להתקדם. דבר מאוד מעניין הוא שתורת לימודי האמונה בישראל התפתחה בעקבות אתגרים שבאו מבחוץ. דהיינו, הפילוסופיות החיצוניות ליהדות והדתות החיצונות או המתחרות ביהדות. כתוצאה מן האתגר הרוחני הזה, היה צורך לנסח מחדש את תורת היהדות בסגנון של הפילוסופיה הכללית. לפני כן לא היה צורך. האמונות של היהדות נוסחו בשפה של המדרשים. כן, שלומדים תורה שבעל פה, המדרשים, מדרש רבה, תנחומה, ילקוט שמעוני, אנחנו רואים שם הרבצה של משנה פנימית של היהדות, אבל בסגנון פנימי ליהדות, ללא התמודדות עם החוץ, על כל פנים לא באופן גלוי, כי אם באופן סמוי. למשל, דבר מאוד מעניין, שהראשון שראה לנכון לנסח בצורה של עיקרים את אמונתה של היהדות היה הרמב״ם. ממשה רבנו עד משה בן מימון, עד רבי משה בן מימון, אין אדם אחד שחושב שצריך לכתוב את עיקרי היהדות. תמוע, לא? כמה זמן עבר ממשה רבנו? כמה זמן עבר? מה? רב סעדיה גאון לא ניסח בצורה שיטתית דוגמטית. הראשון שאמר יהדות זה א' ב' ג' ד' ה' ו' וכו', היה הרמב״ם. כלומר, עברו 2500 שנה בלי שמישהו טרח לכתוב את עיקרי היהדות. מה אתה אומר? כי זה היה, מה אתה אומר? מובן מאליו. נכון, זה היה מובן מאליו. כלומר, כשדבר חי, אין צורך לנסח אותו. ברגע שדבר מתחיל להתייבש, אז יש צורך לנסח אותו כדי שלא נתבלבל, כדי שלא נתעד וכו'. בסדר? איך אמר הנזיר זצ"ל? מי שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנת היהדות. נשמה הפכה להיות משנה. אז בתוך המשנה גנוזה הנשמה, אבל זה גניזה מבחינה מסוימת.
איזה התגלה?
איך
אבל, מהטכנה אנחנו יכולים להגיד
שלא היה צורך או שהיה צורך רק בתקופה
מאוחרת? עובדה שלפני כן לא עשו. כן, אבל לפני כן ראינו שעם ישראל עם עבוד כאילו עבודה בזרה, זאת אומרת, כנראה היה ברור, היו בעיות לעם ישראל, חטאים לעם ישראל, בלבולי מוח לעם ישראל, תמיד היו. לא, תמיד היו בעיות לעם ישראל, אבל כולם ידעו מה זה היהדות. נגיד ככה, בזמן הנביאים, מי זה אלוהי ישראל? מי שמדבר בפי הנביאים. בזמן בית שני, מי זה אלוהי ישראל? מי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, אין צורך לשאול את עצמך יותר מדי שאלות, יש משהו חווייתי מיידי שמצביע לך על מה מדובר.
למה זה לא בא אחרי מיד אחרי החורבן?
אז מדוע זה לא במיד אחרי החורבן? פשוט מאוד, כי מיד עם החורבן עדיין מלכות ישראל הייתה קיימת. מלכות ישראל הייתה קיימת בצורה מדולדלת, אבל קיימת בכל זאת. היו נשיאים, היו נשיאים, נכון. אז הייתה חוויה בלתי אמצעית. אתה רוצה לדעת מי זה אלוהי ישראל? מי שיש לו שושלת נשיאים ביהודה, או מי שיש לו ראש גלותה וישיבות בבבל. ברגע שזה התנפץ, אז כבר לא היה ברור מה היה היהדות. היה צריך לנסח.
יש משהו בהיסטוריה
שזה
או איזשהו
נאורה
מסוים שגרם לכל
היהודי התפוצות להבין
שכל
ה... אז דיברנו על זה. ביטול המרכז הבבלי. כן? ביטול רשות הגולה וכו'. יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני לא מבין. הגדת בתלמוד לפי דבריך היא תורת הסוד או תורה שבעל פה? כן? זה באיזה מין טון הוא שואל. מה? מה? איזה מין טון כזה מוזר. טוב, על כל פנים, הגדת בתלמוד היא תורת הסוד, היא החדירה של תורת הסוד לתוך התורה שבעל פה. אכן, אפשר גם להגיד את זה בסגנון יפה. אבל שאלה הבאה, אבל בסוף מסכת מכות יש כמה דעות בחז"ל מה העיקר באמונה, עד שבא חבקוק והעמידן על וצדיק באמונתו יחיה. אם תשים לב טוב טוב בסוף מסכת מכות, שם לא מדובר על עיקרי אמונה, אלא מדובר שם על עיקרי התנהגות ולא עיקרי אמונה. תרי"ג מצוות, י"א מצוות, מצווה אחת, שם לא מדובר על עיקרי האמונה בכלל. בבקשה. טוב, בסדר. מה?
הייתה זו תקופה שתגנז המשנה ותחזור הנשמה?
האם תבוא תקופה שבה תגנז המשנה ותחזור הנשמה? אינשאללה במהרה בימינו. מה?
בשאיפה.
לדעת. טוב, אנחנו עדיין לא בדרך לזה, בינתיים לומדים בבית המדרש, משנה, גמרא וכו'. אבל אנחנו צריכים לדעת שיבוא זמן שאנחנו נשוב ללימוד ישיר. כן, זה הגאון מבילנה בפירושו לתיקוני זוהר אומר שלעתיד לבוא ילמדו הלכה למשה מסיני. נגנוז את כל הפלפולים. לא נצטרך. כל הפלפלנים יהיו מושבתים. וואו, נמצא להם משהו. אל תדאג. בינתיים יש להם הרבה עבודה, זה בסדר. צריכים אותם. שלא לזלזל חס וחלילה בפלפולים. ובכן, איפה היינו? עוד פעם שאלה. האם הרב יכול להסביר במה שונה, במה שונה סוף מסכת מכות על העמדת התורה מתרי"ג עוד אחד, או עד אחד, לעומת מה שעשה הרמב״ם בי' ג' העיקרים. אם תשים לב, במסכת מכות לא מדובר בכלל בעיקרי אמונה, אלא מדובר בעיקרים של התנהגות. מה שאין כן הרמב״ם דיבר שם על עיקרים של אמונה, זה בכלל אותו הדבר. אין מה להשוות את זה לזה, כלל וכלל. הלוכן הוא. למשל, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגע ללשונו, לא עשה לרעהו רע, וחרפן לא נשא על קירובו. כל הדברים האלה הם לא עיקרי אמונה, הם עיקרים של התנהגות. ובכן, בואו נחזור למה שניסיתי כל הזמן להתחיל בו. אנחנו, כן, אחרי ספרות האגדתא, אנחנו עוברים אל התקופה של הגאונים, שהיא התקופה שבה ישנה התמודדות עם התרבות הכללית, דתות מתחרות, פילוסופיה כללית וכדומה. הראשונים כן, מתי מופיע ספר הזוהר? ספר הזוהר זה שייך לשיעור אחר, שבו אנחנו נדבר על תולדות תורת הסוד. אני בינתיים בתולדות הצד הנגלה של תורת משיח, והיינו מה שקוראים לימודי אמונה. הבנתי, אבל אני מסביר. אנחנו מחלקים את הלימוד הזה לשני תחומים. תחום אחד, לימוד תורת הנגלה של תורתו של משיח, מה שנקרא לימודי אמונה. תחום אחר, תורת הסוד, הקבלה וכדומה, גם זה יבוא בעזרת השם ברח. בסדר, ובכן, בואו נמשיך. הראשונים שהתחילו להתמודד עם התורות החיצוניות היו דווקא בהתחלה הקראים. הקראים עסקו יותר באינטלקטואליזם, יותר סמכו על השכל מאשר על החוויה הפנימית, ולכן כתבו ספרים. למשל, דוד אל-מוקמץ, כן, בספרו הנקרא המקמץ, ככה הוא מכונה אצל הראשונים, וסלמן בן ירוחם ועוד כמה כאלה. אבל מהר מאוד גם היהודים הרבניים התחילו להתמודד. מהראשונים, רבי יצחק הישראלי מקרואן. רבי יצחק הישראלי מקרואן. איפה זה קרואן? מה? תחליטו, אתה אומר מרוקו, אתה אומר בתוניס. מה? בגבול של מרוקו אתה אומר. מה אתה אומר? בצפון אפריקה. יש עוד הצעה איפה זה קרואן? טוב, קרואן זה בתוניסיה. מה אני אעשה? נחשבת באסלאם לעיר הרביעית בקדושתה. היו שם דווקא די קנאים. על כל פנים, בקרואן, בתוניסיה, היו חכמים גדולים שהיו תלמידיהם של הגאונים. המפורסם שביניהם בתקופה הקדומה זה רבי יצחק הישראלי, שגם היה רופא ואדם מלומד, והתחיל לכתוב ספרים בפילוסופיה כללית בסגנון של אמפדוקלס. סמוך לו, מי הרב שלו לא לגמרי ברור. על כל פנים, הוא בן דורו של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון הוא כן מפורסם מאוד, מי היו רבותיו וכו', היה גאון ישיבת צורה שבבבל, והוא מפורסם בעיקר בספרו אמונות ודעות, כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת, כן, ספר המובחר באמונות ובדעות. למה הוא כתב אותו בערבית? כי זאת הייתה השפה שכולם דיברו, גם בפילוסופיה ובכלל גם היהודים, כמעט כל היהודים בעולם אז דיברו ערבית. האם הרבה מתייחס לספר של רבי יצחק הישראלי? אכן כן, באיגרתו לרבי שמואל אבן טיבון, שם הוא קצת יורד עליו. אני אעשה טוב, לא נעים על רבי יצחק הישראלי, לא נעים, אבל זה מה יש. אבל הוא לא הספר היחיד. האמת היא שקצת למדנו על רבנו סעדיה גאון, היה שיעור שלם על ספריו של רבי סעדיה גאון. אנחנו לא נחזור על כל רשימת ספריו, רק על הספרים שנוגעים לתולדות האמונה. הלו הם ספר אמונות ודעות, פירושו לספר יצירה, שהוא פירש אותו לא בתור ספר קבלה, כי בתור ספר פילוסופיה, תשובותיו לחיבי הבלחי. היה באותם הימים יהודי אחד בשם חיבי בבלח, שבאפגניסטן, שהקים קאט מאוד מוזרה, שרבנו סעדיה ראה לנכון להשיב על דבריו, 90 תשובות לחיבי הבלחי. הוא גם כתב ספרי דקדוק, רבנו סעדיה, לא סתם בגלל שהוא אהב דקדוק, אלא כי הוא רצה לענות לקראים, כי הקראים טענו שהם קוראים נכון את התנ"ך על פי הדקדוק, אז הוא הסביר להם מה זה הדקדוק. והוא כתב גם פירושים, פירושים ותרגומים לתנ"ך, כתגובה גם כן לספרות הקראית. אפשר לומר, במידה הרבה של ודאות, שאין לך כמעט נושא ביהדות שלא מתחיל עם רבנו סעדיה. כמעט ולא. כולל מניין המצוות ופיוטים וספרי דקדוק ושאלות ותשובות וכו' וכו'. כל זה אפשר למצוא התחלות אצל רבנו סעדיה. כן. סידור שהוא כתב, סידור רב סעדיה, כן.
שרון מזכיר פה ספרי דקדוק, פירושים, כתובים לתנ"ך, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה במסגרת הסוד והנגלה,
כן.
או שזה במסגרת התורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה מתלדת מה לעשות, אז בעצם
לא מתלדת
איך לקרוא ואיך זה
ואיך. לא. יש לרבנו סעדיה גאון גם ספרי הלכות. זה שייך לתורה שבעל פה נטו. אותם אני הזכרתי בשיעור על רב סעדיה, ואינני חוזר עליהם, כיוון שזה לא הנושא. בסדר? רבנו סעדיה גאון נשאר עם השפעה עצומה על היהדות. אחד מהסופרים הקדושים שהושפעו מאוד ממנו, הלא הוא רבנו יוסף, לא סליחה, רבנו בחיה ברבי יוסף הדיין מסרגוסה, בעל ספר חובות הלבבות. רבנו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה מסרגוסה שבספרד, כתב את ספר חובות הלבבות. חובות הלבבות הוא ספר היסוד של כל תורת המוסר של היהדות לדורותיה. כלומר, מסילת ישרים, שמונה פרקים, מוסר אביך, אורחות צדיקים, הכל מתחיל מספר חובות הלבבות, או ההדרכה אל חובות הלבבות. גם הוא נכתב בערבית, כי זאת הייתה השפה של אותם הימים. באותו זמן, בספרד, חי אחד ממייסדי הקאט הסופית באסלאם. מאוד מעניין לראות שבכתבים הסופיים של אותם הימים יש רעיונות ממש מקבילים למה שכתוב בספר חובות הלבבות. מה אומרים החוקרים? מי העתיק ממי? אני שואל מה החוקרים אומרים? המחקרים. הם אומרים שאנחנו העתקנו מהם. מה האמת? הם העתיקו מאיתנו. בסדר, לא משנה, אבל שתדעו, זה כלל ברזל. אתם רואים אותו רעיון אצל יהודי ואצל גוי, באוניברסיטה יגידו לכם, ברור שהיהודי לקח מן הגוי, כי הרי איך יכול להיות שגוי אומר משהו והיהודי לא מעתיק ממנו? הרי הם מקישים את ההתנהגות, מההתנהגות שלהם להתנהגות של הקדמונים. זה דבר אחד. מדובר בסביבות שנת 1000+. רבנו סעדיה זה 850 באזור. תמשיך עוד 150 שנה, אתה מגיע לגדולי ישראל בספרד. בעל חובות הלבבות. בעל חובות הלבבות היה אדם שחלטן קיצוני. הוא טען, בין היתר, שישנה מצווה מדאורייתא להוכיח את מציאות השם בהוכחות פילוסופיות. כלומר, הוא סבר שזו אחת מתרי"ג מצוות לעסוק בפילוסופיה, כדי להוכיח את מציאות השם, את אחדותו, את אי גשמיותו וכו'. ואת זה הוא הסביר בהרחבה בחלק של חובות הלבבות הנקרא שער הייחוד. שער הייחוד, מה? לא שער הייחוד והאמונה, אלא שער הייחוד. שער הייחוד והאמונה זה משהו אחר. זה חלק מתניה. נכון? שער הייחוד זה חלק מחובות הלבבות. גדולי ישראל הסתייגו מהעמדה הזאת של רבנו בחיה, ולכן הגאון וילנה אמר ללמוד את כל ספר חובות הלבבות ולדלג על שער הייחוד וללמוד במקומו את ספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי. זה לא אומר שלא צריך ללמוד את שער הייחוד, זה אומר שכאשר אדם בונה את עולמו הפנימי הוא בונה אותו מהכוזרי ולא משער הייחוד. אבל ברור שגם את שער הייחוד צריך ללמוד.
למה לא ללמוד
מדוע לא ללמוד משער הייחוד? כי שער הייחוד מניח הנחת יסוד שהיא מאוד בעייתית, שיש א', בידי השכל האנושי להוכיח את עיקרי האמונה, שזה דבר שהוא בעצמו מסופק. דבר נוסף, המחשבה שהשכל האנושי הוא המושא של הרצון האלוהי, שזה גם כן דבר שצריך לדון בו. אני לא בא להגיד שזה לא נכון, הרי זה אחד מגאוני עולם שאמר את זה, אבל יש מגדולי ישראל שהסתייגו מזה. הרב קוק באגרות ראייה אומר שזו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. כן,
אפשר
להגיד
משפט הזה שהשכל האנושי,
כלומר דרך מה האלוה פונה לאדם, האם דרך השכל שלו בלבד או דרך צינורות אחרים, למשל הנבואה, האם הנבואה היא סוג של חוויה שכלית או שיש משהו אחר? כן, אז רבנו יהודה הלוי יש לו כיוון אחר בדבר הזה, נכון? טוב, לאחר מכן אנחנו מוצאים התמודדויות שונות, למשל רבי יוסף אבן צדיק, גם כן בן דורו של חובות הלבבות, בספר עולם קטן, ספר אמונה רמה, מה? אמונה רמה, מאת רבנו אברהם אבן דאוד, הנקרא רעבד הראשון, וספר מקור חיים לרבי שלמה אבן גבירול ממלגה שבספרד. צריך להסביר קצת את הדברים. כל אחד מהספרים האלה יש לו כיוון מחשבה אחר. הסגנון החשיבה העיקרי בספר חובות הלבבות, מבחינה פילוסופית אני מתכוון, זה הסגנון של רבנו סעדיה גאון, שיש לו השפעה מן המותקלמין המוסלמי. אצל רבנו שלמה אבן גבירול קוראים לזה באקדמיה חשיבה נאו-אפלטונית. אצל הרבי אברהם אבן דאוד בספר אמונה רמה זה כבר השפעה הרבה יותר ברורה של תורת אריסטו. זה הרבה יותר אריסטוטלי, אפשר לומר, זאת הטיוטה המקדימה של ספר מורה נבוכים לרמב״ם. כלומר, אפשר לומר, כמעט כל הנושאים שהרמב״ם עתיד לדבר עליהם בספר מורה נבוכים, כבר נמצאים בצורה מתומצתת ביותר בספר אמונה רמה. בסדר? הערה לגבי ספרו של רבי שלמה אבן גבירול. אגב, רבי שלמה אבן גבירול כתב המון דברים, המון שירים בעיקר, אבל כתב גם ספר בענייני מוסר, נקרא ספר תיקון המידות לרבי שלמה אבן גבירול. יש לו גם שיר ארוך שנקרא כתר מלכות, שנוהגים אחינו הספרדים לקרוא אותו בליל יום הכיפורים. זה ספר אדיר שבו יש תמצית של כל שיטתו.
גם התימנים?
גם התימנים קוראים אותו? או שהם קוראים כתר מלכות של הרדב"ז? של... יש שני כתר מלכות. יש כתר מלכות של רבי שלמה אבן גבירול, ויש כתר מלכות של הרדב"ז. אז איזה מהם קוראים התימנים? מאוד ארוך, שניהם ארוכים מאוד. שניהם ארוכים מאוד, חבל על הזמן. תלוי, מה הוא מזכיר שם, גלגלים או ספירות? זה רבי שלמה בן גבירול. כן, כן, אז אתם קוראים את של רבי שלמה בן גבירול. הערה קטנה, הוא היה אדם חולה ואומלל, עני, נרדף ומת בגיל 29. מה? כן, והוא היה גם גאון עצום, וכל העולם כולו לא סלח לו על זה, ולא עוד אלא שהוא ידע את זה. כן, יש לו איזה שיר קצר שהוא כתב ביותו בן 16, שמה הוא כותב 16 שנותיי וליבי בן כבן ה-70. אז זה שהוא חכם וצודק. טוב, על כל פנים, רבי שלמה בן גבירול כתב ספר גדול בפילוסופיה נקרא מקור חיים. הספר הזה הלך לאיבוד, אבל נשארו בידינו קטעים, הייתי אומר תמצותים של הספר, שנכתבו על ידי רבי שם טוב אבן פלקרה. רבי שם טוב אבן פלקרה העביר לדורות את תמצית ספרו של רבנו שלמה אבן גבירול. אבל מה? מה? הוא כתב בעברית. כן, כלומר, הספר, מה? מקור חיים, כן, הוא אמר, קיצור מקור חיים לרבינו שלמה בן גבירול. רבי שלמה בן גבירול כתב בערבית, ורבי שם טוב אבן פלקרה תרגם לעברית קיצורים וציטוטים קצרים של הספר. עכשיו, הספר מקור חיים עכשיו בימינו כן נמצא. מה קרה? במאה ה-19 היה חוקר אחד בצרפת בשם שלמה מונק. הוא התעניין באיזה ספר שכתב ערבי, שפילוסוף ערבי בשם אבי צברון, והספר הזה תורגם ללטינית בשם פונס ויטאי. מה זה פונס ויטאי? מקור חיים. הלך בדק את הספר, התברר לו שהמחבר איננו אבי צברון, אלא בכתבי יד קדומים כתוב אבי צברול, ועוד יותר קדום הוא אומר אבן גברול, ואז הוא הבין שזה אבן גבירול, והוא ראה, הוא השווה את זה לקטעים שנמסרו ללדנו על ידי רבי שם טוב אבן פלקרה, ראה שזה אותו הדבר. וכך חזר הספר הזה, שהיה מצוי בכנסייה ולא בתוך בית המדרש, חזר אל חיק היהדות. עכשיו, איך זה שלא זיהו בכלל שזה רבי שלמה אבן גבירול? מסיבה פשוטה, אין שם ציטוט של פסוק אחד או של מאמר חז"ל אחד, אז אי אפשר היה לדעת בין איזה דעת המחבר. אז חשבו שהוא מוסלמי. בסדר? אגב, הספר הזה כנראה נגנב, כלומר הרעיונות שבו נגנבו, על ידי שופנהאואר, הפילוסוף הגרמני, שכל שיטתו בעצם היא העתקה ביסודותיה העיקריים מרבי שלמה אבן גבירול, גנב שכמוהו, עשה כאילו שזה רעיונות שלו. בואו נתקדם.
אז מה הרעיונות העיקריים?
הרעיונות העיקריים זה שיש בעולם שלושה דברים. לא, קשה להגיד דברים. אין מציאות אלא לשלושה. הלא הם, הבורא יתברך, הרצון והחומר והצורה. כלומר, היסוד פה שהרצון הוא בעצם עיקר המציאות. זה החידוש הגדול של רבי שלמה בן גבירול. כן, אבל הוא היה אופטימי ולא פסימי כמו שופנהאואר, שדיבר על רצון העיוור, כי זה כל מה שפילוסוף גרמני מסוגל להגיע אליו. רצון ללא מטרה, ללא כוונה. הרצון העיוור. לכן הרב קוק מכנה אותו באורות הקודש בשם תנין העיוור, את שופנהאואר, על פי ביטוי מהזוהר. כן. רבי יוסף אבן צדיק בספרו עולם קטן. לאיזה שיטה, לאיזה כיוון הוא מתייחס? האם לאפלטון או לאריסטו? זה משהו ככה קצת פה, קצת שם. בסדר? יש מהכל שם אצל רבי יוסף אבן צדיק. יש אפילו גם השוואה, אם אתה רוצה, לאחים הטהורים באסלאם, אחוואן א-ספא וכו'. אתם רואים, אגב, רק מתוך האווירה המיוחדת הזאת, שהיה אז קשר גדול עם העולם הפילוסופי היווני, כפי שהוא אז תורגם לשפה הערבית. למה אני מדגיש את הביטוי הזה? מעולם לא היה קשר של דיאלוג בין היהדות לאסלאם, אבל כן היה קשור, היה קשר של מחשבה בין יהודים לערבים, בין יהודים לערבים בתחום של הפילוסופיה והמדע. כי הפילוסופיה והמדע זה דבר כללי.
מה ההבדל בין דיאלוג לקשר?
לא, אני מסביר שיש הבדל בין האסלאם לבין הפילוסופיה הערבית. לא התכוונתי להגיד הבדל בין דיאלוג לקשר. התכוונתי למשהו אחר. שהגשר שהיה קיים בין היהדות לבין הערבים היה בתחום של הפילוסופיה והמדע ולא בתחום של הדת. כלומר, קשר בין הדת המוסלמית לדת היהודית מעולם לא התקיים, אבל בין ערבים ליהודים היה קשר, אבל בתחומים אחרים, הפילוסופיה והמדע. בסדר? היום אין פילוסופיה ערבית, לא קיים. כלומר, אותם הפילוסופים הגדולים שהיו בימי הביניים לערבים נחשבו על גבול הכפירה ולפעמים ממש כופרים בעיני האסלאם הרשמי. מה? לא, נדבר על אבן רושד ואבן סינה ואבו נאסר אל-פרבי ואל קינדי ואבו בקר אבן אל-סייר, כל האלה. כן?
מה עם הסופים?
הסופים תמיד נחשדו באסלאם. כן, תמיד נחשבו לאיזה משהו חשוד, וכנראה החשד הוא מבוסס. כלומר, אני לא רוצה פה לפגוע באף אחד, אבל כנראה שהסופים הם אתאיסטים באמת.
מה?
כן.
פילוסופים
אתאיסטים? כן, משהו כזה, אבל או שלפחות כל פנים אינם מאמינים באסלאם באמת, אבל חיים עם זה. כן, על כל פנים הם נרדפו הרבה פעמים באסלאם. כן, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה תשובה מעניינת של הרמב״ם. שאלו את הרמב״ם האם מותר לקיים שיחות בענייני דת עם נוצרים ומוסלמים. שאלה יפה, לא? שאלה חשובה. מה הייתה תשובת הרמב״ם? אולי מישהו ינחש? יפה, אבל זה לא ניחוש, אתה יודע. יפה, שמעת ההקלטה. התשובה היא שהרמב״ם ענה שעם הנוצרים מותר ועם המוסלמים אסור. מאוד מוזר, לא? למה זה מוזר? שהרי הנוצרים הם עובדי עבודה זרה לפי הרמב״ם, ואילו המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה. אז למה הרמב״ם אוסר דיאלוג עם המוסלמים ומתיר עם הנוצרים? אומר הרמב״ם, פשוט מאוד, משום שהנחת היסוד של הנצרות ושל היהדות היא משותפת, התנ״ך. הרי גם היהדות, גם הנצרות מקבלים את התנ״ך. אלא מה? יש לנוצרים פירוש מוטעה לתנ״ך. נסביר להם, הם יחזרו בתשובה. הרמב״ם לא העלה בדעתו שהיהודי יושפע מהנוצרי, זה בכלל לא התחיל לעבור דרך הראש שלו. כן? הרמב״ם פשוט זלזל יותר מדי בנצרות כדי לחשוב שיכולה להיות מזה השפעה. אבל הוא אומר, מסכנים הנוצרים, בוא נעזור להם, אומללים כאלה, הם מפרשים לא נכון את התנ״ך, נסביר להם, יחזרו בתשובה. מה שאין כן המוסלמים, שהנחת היסוד שלהם היא שהתנ״ך זה זיוף של היהודים, שהיהודים זייפו את התנ״ך המקורי, כי בתנ״ך המקורי היה מדובר על האסלאם ועל מוחמד העתיד להיות, והיהודים ברשעם מחקו את זה ועיוותו את הסיפורים, ולכן בעצם אין דו שיח, כי אין אמינות לדו-שיח. לכן אומר הרמב״ם, אי אפשר לדבר איתם בנושאים האלה. דבר איתם על מה שאתה רוצה, אבל על דת אל תדבר איתם. כן.
ועם פילוסופים?
עם פילוסופים אפשר לדבר, מה הבעיה?
לא על דת, אבל גם.
הפילוסוף לא מעוניין לדבר על דת, הוא מדבר על פילוסופיה. כן? אבל המוסלמי הוא מעוניין לדבר על דת. אבל אומר הרמב״ם, אין מה לדבר איתו. בגלל שהנחת היסוד היא שאתה שקרן. לא שקרן במעודה. הנחילו לך שקר, אז אין מה לדבר איתך. כן.
התפיסה הפלטונית היא דתית. כל הרעיון של עולם רוחני שמכתיב את העולם,
אתה אומר שהנחת היסוד הפלטונית היא דתית. כן. הנחת היסוד הפלטונית היא הפלטונית.
כן, אבל היא במהותה
היא היא הפלטונית, נכון.
לא,
היא הפלטונית. יפה, נכון, אתה צודק, היא הפלטונית. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. כן, מה?
סליחה,
כפה המוסלמים
קיבלו את
האמונה
הזאת
שמה ריבות מתקדמת? מפה זה בא למוסלמים? האם, אתה שואל, ממתי המוסלמים פיתחו את הנחת היסוד הזאת שהתנ״ך מזויף? זה כבר מוחמד אמר את זה, הוא בא בקוראן.
אבל הם עצמם מתבססים על התנ״ך בכל מיני דברים?
לא, הם לא מתבססים על התנ״ך, הם מתבססים על הסיפורים שהקוראן מביא מהתנ״ך.
מה שהוא מביא זה בסדר?
מה שהוא מביא זה בסדר, השאר היהודים זייפו. למשל כתוב בקוראן דברים מאוד חשובים, כגון שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. כך כתוב בקוראן. כתוב גם שמרים אחותו של משה היא מריה האימא של ישו. בסדר? כתוב שם נוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה, ועוד כמה דברים כאלה. בסדר? אז כשמוחמד הגיע ליהודים והם העירו לו הערה ככה בצד, תשמע, אתה קצת שיבשת את הסיפור, אז הוא אמר, אתם שיבשתם את כתבי הקודש. זה הרקע לסיפור. ומאז המוסלמי איננו קורא את התנ״ך, כי הוא לא מאמין במה שכתוב בו. הם אומרים למשל שהעקדה הייתה עקדת ישמעאל, לא עקדת יצחק. יש להם אפילו חג שנקרא חג הקורבן, עיד אל-אדחא, שהם מציינים אותו, זה לכבוד העקדה. ומעניין שהנשיא אנואר א-סאדאת הגיע אל הכנסת בירושלים, זה היה ביום חג הקורבן. ואז הוא דיבר על הניסיון הגדול של אברהם. וכולם ככה שתו את דבריו כאילו זה דבש וחלב. כן, רק לא שמו לב שכשהוא אומר הניסיון הגדול של אברהם, הוא לא אומר מה היה הניסיון הגדול של אברהם, כי הוא יודע קצת את המחלוקת בין היהדות לבין האסלאם, אבל חברי הכנסת שלנו כנראה נשמטה מהם הידיעה הזאת. כן, יש פה שאלה, למה אין היום פילוסופיה ערבית כפי שפעם הייתה? תשובה. כי העולם המוסלמי חרב. מתי הוא חרב? עם הפלישה המונגולית. כשהמונגולים כבשו את בגדד, הם בעצם חיסלו שם כל מה שהיה. אלא מה? נשאר משהו בספרד. בסוף הנוצרים כבשו את ספרד. אז זהו, נגמר. כן. גם במרכז אסיה, כן, בטורקיסטן וכולי, הייתה חשיבה גדולה מאוד, היה מרכז גדול מבחינה רוחנית, אבל תמרלנג הוא זה שגמר שם את הכל. שחט כמה מיליוני אנשים, אז זהו. אז נגמר. כן, מה אתה אומר?
יש משהו יקיים, צריך איזושהי רוח. אז אם הרב אומר שהאסלאם נחרב בעצם, הפילוסופיה נחרבה כבר לפני, אז לכאורה איך מעלים קיימים? מה מחזיק אותו בעצם?
אתה אומר כדי שדבר יהיה קיים, צריך שתהיה רוח שתחזיק אותו. אז מה מחזיק את האסלאם מאז הפלישה המונגולית? שום דבר. בעצם העולם המוסלמי נכנס בעצם למין תרדמה, מבחינה תרבותית, וזה מה שגרם שבסופו של דבר, הם היו נוחים לכיבוש על ידי המעצמות הקולוניאליות. בימינו יש תחייה לאסלאם בגלל מדינת ישראל, שהיא מהווה איזה מין נקודת התעוררות, מוקד להתעוררות, ואז מתחילים להחיות כל מיני דברים. לא בחוכמה רבה אגב. כן, לא מצאנו שיש היום באסלאם תחייה תרבותית אמיתית. יש יותר תחייה פוליטית, זה כן, אבל תרבותית לא כל כך רואים. כן? לא בא לזלזל באף אחד, אני רק אומר את המציאות. טוב, פויין. כן, אז דיברנו אם כן על כל התסיסה הרוחנית שמתחילה בבגדד, בימי הגאונים, רבנו סעדיה גאון ורבנו שמואל בן חופני גאון, ורבנו היי גאון, ורבנו שרירה גאון, אחר כך עוברת לספרד, וזה מגיע עד הדור של שני המאורות הגדולים של המחשבה היהודית בספרד, הלא הן רבי יהודה הלוי והרמב״ם, שמהווים שתי הזרועות העיקריות. רבי יהודה הלוי הוא הראשון ביניהם, כותב את ספרו הכוזרי. מהו ספר הכוזרי? למרות שזה ראוי לשיעור בפני עצמו, אין שום צורך שאני אחזור על זה. מדוע? כי במכון ניר זה מה שהם לומדים כל הזמן. לומדים כוזרי כל הזמן. מה? וואי, תמשיך, לא יודע מה יהיה. טוב. הספר הכוזרי, כן? ספר הכוזרי, אומר הגאון מבילנה, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. היה יהודי אחד, רבנו ברחאל המקובל מאיטליה, שאמר ספר הכוזרי, הוא אמר ככה, הרלבג, עוד לא דיברנו על הרלבג אבל אני מקדים, הרלבג קרוב לשקר יותר מלאמת, הרמב״ם קרוב לאמת יותר מלשקר, והכוזרי כולו אמת. בלי לשפוט את המשפט הזה, אבל זה מראה לכם מה האימפקט, ההד שהיה לספר הכוזרי במחשבה היהודית מימי הביניים. כבוד הרב, יש עבודות רציניות להוכחת השקריות שבקוראן? ואיך המשכילים המוסלמים הגיבו אליו? כן, יש עבודות רציניות. יש אפילו לאחרונה רב חרדי אחד שחפץ בעילום שמו, שכתב ספר רק על הנושא הזה, על השקריות של הקוראן. אבל למה, כן, כן, הוא אמר לי אותו רב שהוא מפחד שירצחו אותו, לכן הוא משאיר את זה בעילום שם, כתב את זה בצרפתית, אחר כך תרגם את זה לעברית. זה ספר מאוד מעניין, שהיה לו גם כן הרבה מאוד השפעה. ולגבי הספר נקרא השאלה המוסלמית או משהו כזה, אני אמצא לך את זה בן אדם, זה כזה חשוב בך. וגם איך משכילים מוסלמים מגיבים, זה כבר מימי הביניים יש התמודדות של המשכילים המוסלמים הדבר הזה. לפעמים הם אומרים האמת סובייקטיבית מאוד, ככה הם אומרים, אבל בדרך כלל הם לא מתמודדים עם השאלות האלה. כן,
הרב,
הרב ממליץ לקרוא את הקוראן?
האם אני ממליץ לקרוא את הקוראן? תלוי למה. לא, תראה, סך הכל הקוראן זה ספר משעשע, זאת אומרת, זה בעיקר מדרשים משלנו, עם פרשנות מיוחדת לחוג שהיה שם במכה ומדינה, עם קצת אגדות נוצריות, וקצת מסורות מפה ומשם. זה לא משהו, אתה אומר, מרומם, משהו גדול, למרות שיש שם הרבה מאוד אמונה. יש הרבה אמונה, הרבה הערצה לעם ישראל, הרבה שנאה לעם ישראל, וכדומה. כן? גם הרבה הערצה לישו, יש שם גם כן. כן.
קראתי שם איזה מצווה שמי שמתנגד לאללה צריך להרוג אותו.
טוב, נו, אז מה?
מתחבשים בזה כמונוף פוליטי.
קראת שם שיש מצווה שמי שמתנגד לאללה צריך להרוג אותו. טוב, זה נכון. כן, השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. זה כמו כל דבר. אתה יכול לקרוא בכיוון כזה, כיוון כזה. אז אם אתה באמת רוצה לקרוא את הקוראן, בבקשה, תקרא. יש שם פרק יפה שם על זה שארץ ישראל היא של העם היהודי ושהוא עתיד לחזור וכו'. זה פרק שכדאי לקרוא אותו. בסורה החמישית. זה גם מובא בסורה 117. זה שם דווקא זה קטעים שכדאי לראות. אבל אין מצווה לקרוא את הקוראן. זה בסדר. אז איפה היינו? כן. אז כל זה היה הקדמה, אם כן, לספר הכוזרי והרמב״ם. ספר הכוזרי, אין צורך שאני אחזור על זה, בגלל שאנחנו לומדים אותו כל הזמן. אף על פי כן, אני רוצה להגיד כמה מילים. ספר הכוזרי מתייחד מכל שאר הספרות הפילוסופית של ימי הביניים בזה שזה לא ספר של פילוסופיה. או יותר נכון, זה פילוסופיה נגד הפילוסופיה. לכן קוראים לו באקדמיה האלגזלי היהודי. כי גם אצל הערבים היה אחד בשם אבו חמד אלגזלי, שגם הוא כתב ספר בשם הפלת הפילוסופים, וגם כן הוא בערך בן דורו של רבי יהודה הלוי. ולכן באקדמיה אוהבים לעשות השוואות, אז אומרים זה האלגזלי היהודי. מדוע לא אומרים על אלגזלי שהוא רבי יהודה הלוי הערבי? אני לא יודע. אם כבר, שיעשו בזה בכיוון השני. טוב, מה בעצם רוצה רבי יהודה הלוי? הוא רוצה להסביר שהיהדות איננה לא דת ולא פילוסופיה. היא לא דת, למרות שהנוצרים והמוסלמים חושבים שהיהדות היא דת. והיא איננה פילוסופיה, למרות שהפילוסופיה הדתית בימי הביניים חשבה שהיהדות היא פילוסופיה. אז מה היא כן? היא קולקטיב, דהיינו ישות פוליטית. היא מדינה. היהדות היא מדינה בגלות, אבל מדינה. ובמובן הזה אין מה להתמודד עם הנצרות, עם האסלאם ועם הפילוסופיה, משום שמדובר במישור אחר לגמרי של קיום. ומהו התוכן הפנימי של הקיום היהודי, לפי רבי יהודה הלוי? הנבואה. ומהו הביטוי של הנבואה? המצוות. בסדר? זה פחות או יותר התוכן העיקרי שרבי יהודה הלוי רוצה להראות. עוד נקודה חשובה, רבי יהודה הלוי הוא ראשון המעוררים לציון. הוא בעצם הציוני הראשון בימי הביניים. הוא זה שמדבר על זה שהקיום היהודי בגלות הוא קיום מרוסק, ושצריך לחזור לארץ ישראל, לכונן את עפרה ואת אבניה, והוא אישית ניסה לעלות לארץ ישראל. האם הוא הגיע או לא הגיע, זה שאלה. יש אגדה עם הסוס, מכירים? הפרש, מה? בכותל, כן, לכן המדרגות שיורדות אל הכותל נקראות מעלות רבי יהודה הלוי, בגלל האגדה הזאת. האם זה אמת או לא אמת, לך תדע. מה? האגדה יפה, אז אפשר לקבל אותה.
מה האגדה?
שהוא הגיע עד הכותל המערבי, ואז הגיע פרש ערבי, וראה אותו מתפלל, ודקר אותו בכידונו. איפה הוא קבור? לא ברור. אין לנו קבר של רבי יהודה הלוי, יש אומרים שהוא הגיע לסוריה. זה לא ברור. זה שהוא הגיע לאלכסנדריה של מצרים זה בטוח. זה שמאלכסנדריה הוא יצא לכיוון ארץ ישראל, זה גם בטוח. מעבר לזה לא יודעים כלום. בסדר? אבל בכל זאת, יהודי חשוב, רבי יהודה. כן. יש עוד משהו חשוב שצריך לדעת, שרבי יהודה הלוי הוא הראשון שיצא בביקורת נוקבת, חריפה מאוד, אבל צודקת מאוד, על הפילוסופיה האריסטוטלית. וזה מאוד מעניין, בגלל שהוא עומד בראשיתה של תקופה של בערך 200-300 שנה, שבה הפילוסופיה של אריסטוט היא הפילוסופיה הדומיננטית בעולם, ולמרות זאת, למרות שרבי יהודה הלוי כבר השיב כל התשובות שצריך להשיב על הפילוסופיה הזאת, זה לא עזר כלום. במשך 300 שנה הלכו אחרי זה, עד שזה נפל. מכאן שאם אתה צודק לפני הזמן, זה לא עוזר לך הרבה. עד כאן להיום, שלום.